לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי י' בשבט תשע"ט ויומן לפי שעה היום. יומן נטול הפרשה המשפטית שכולם מדברים עליה ולא באמת יודעים מה יש בה, ואלה שיודעים מה יש בה לא יכולים לומר מה יש בה. אנחנו נוותר ונמתין עד שהפרטים יתבררו ונעסוק בעניינים אחרים, וכמובן בשלג גם יתקרב. ההיערכות לשלגים באזור ירושלים כוללת בין השאר גם היערכות מיוחדת בחדרי המיון בבתי החולים בעיר. מנהל מחלקת המיון בהדסה עין כרם, דוקטור קובי אסף, יהיה איתנו מיד, יספר על ההיערכות, על הפגיעות המיוחדות של ימי השלגים, איך כדאי ורצוי להימנע ולהיזהר. נדבר על דוח מיוחד, חדש ומקיף של מכון המחקר NGO Monitor. הדוח הזה חושף כיצד מועצת הכנסיות העולמית, יש דבר כזה, מועצת הכנסיות העולמית מפעילה בישראל תוכנית שמכשירה פעילים זרים להובלת קמפיינים אנטי-ישראלים בחול. מסתבר שבמסווה של תיירים הם מגיעים, מתפצלים, כל אחד מגיע בדרכו, מגיעים לכאן, מתעדים את חיילי צהל ולוחמי כוחות הביטחון, ואחר כך יוצאים החוצה ומפיצים את דיבתה של ישראל ברחבי העולם. אנחנו נשמע על ההתנהלות המוזרה והשקטה הזו של נציגי מועצת הכנסיות העולמית. יהיה איתנו לשם כך ראש מחלקת התקשורת במכון NGO Monitor, הארגון שמאחורי הדוח הזה, איתי ראובני, הוא זה שיספר לנו על הפרטים. ונביא בפניכם את סיפורה של אפרת צימרמן, תושבת אריאל שעובדת באזור התעשייה בשער בנימין, והיא מצאה את עצמה נמלטת ברכבה, מרכב, שהמתין וערב בשולי הדרך. היא הייתה בטוחה שבתוך הרכב הזה נמצאים מחבלים. היא האיצה ומיירה את הנסיעה שלה, אבל גילתה שברכב שהתחיל לדלוק אחריה נמצאים שוטרים. הם גם נתנו לדוח מהירות. הסיפור המלא בהמשך היומן. פס הקול של החורף הוא לא רק רעמים וממטרים, ולא רק מפלסי שלגים, אלא גם כחכוכים, השתעלויות וצרידויות. אז איך אפשר לשמור על הקול שלנו גם בתקופה הקרה, ומה גורם לנו לצרידות? את השאלות הללו ואחרות אנחנו נפנה לדוקטור מיכל ליכט, קלינאי תקשורת, שתייעץ לנו איך להתמודד עם התקופה המורכבת. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. לקראת השלגים הצפויים כולם מדברים על המפלסות והטרקטורים והמלח שמכינות הרשויות הרלוונטיות, אבל גם הערכות מיוחדת נרשמת וקיימת בבתי החולים. אנחנו רוצים לדבר על ההערכות הזאת, ואיתם נמצא על קו הטלפון מנהל מחלקת המיון בבית החולים הדסה עין כרם, הדוקטור קובי אסף, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אתם ערוכים ומכירים היטב את התופעות הנלוות לימי שלג משנים קודמות, אז ספר לנו קצת איך זה נראה בפועל.
לאמיתו של דבר, ההכנה היחידה שאנחנו צריכים לעשות היא בעצם להודיע, לדאוג שכוננים יישארו בבית חולים ויהיו זמינים, שלא יהיה מצב שצריך אותם והם לא יכולים להגיע ברגע הקריטי.
כוננים, הכוונה, מכל שדרות העבודה בבית החולים?
לא מכל שדרות העבודה, מכל שדרות העבודה שיכולים להזדקק להם, אם זה חירוגים או אורתופדים או אנשי הנהלה שצריך יהיה אותם לכל מיני בעיות שעלולות להיות. די מתורגלים בזה. למה אני אומר שזה הדבר היחידי שצריך לעשות? משום שראשית זה בית חולים מנוסה, מצויד היטב, ולצערנו הרב גם מנוסה היטב באירועים של פיגועים המוניים וכל מיני דברים כאלה, כך שהבית חולים ערוך לטפל בכל מה שיכול להגיע מהבחינה הלוגיסטית. מבחינה זאת אין שום בעיה, ובשלג, השלג אף פעם לא נראה ממש כמו פיגוע המוני, תודה לאל, אז מהבחינה הזאת אין איזושהי בעיה. מבחינת, בקשר למה שאמרת, אנחנו מכירים את מה שיכול להגיע, אז באמת יש, אפשר להגיד, איזה כמעט שגרת שלג כבר. החל מהתאונות הקולות של כל אלה שמחליקים עם המכוניות, שלא נזרים או כשנוסעים איפה שלא צריך. הדבר הבא השכיח ביותר זה אנשים שמגיעים, בעיקר אנשים מבוגרים, שהחליקו בשלג, שוברים רגליים, בעיקר צוואר ירך, או שוברים ידיים, שהם נופלים ובולמים את עצמם עם הזרועות. אנחנו רואים אנשים מבוגרים וילדים קטנים שלשני הקצוות שקשה להם לשמור על טמפרטורת גוף, שמגיעים במצב של טמפרטורת גוף ידועה, ירודה, שזה מצב מסוכן, שזה מצב מסוכן לכשלעצמו. אנחנו מקבלים גם אנשים שטמפרטורת הגוף שלהם ירדה מסיבות אחרות, או בגלל מחלות כמו פרקינסון ומחלות אחרות שמקשות על הבן אדם לשמור על טמפרטורת גוף, או בגלל תרופות שמקשות לשמור על טמפרטורת גוף. ואוכלוסייה אחרת מציירת היא הומלסים או שיקורים כרוניים, שאחרי ששתו אלכוהול ומרגישים את עצמם חמים יוצאים לגוף, כשבעצם האלכוהול הוא די מרמה, נותן לך הרגשת חום, אבל להפך, בגלל הרחבת כלי דם אתה יותר מאבד את חום הגוף לסביבה, ואנשים האלה מגיעים לעתים ממש ממש כפויים.
יש בכלל טעם היום, או בימים שלפני עניין של שלג, יש טעם להזהיר את הציבור, או שפחות או יותר מי שטיפה בעל מודעות יודע, אבל אין מה לעשות, הדברים האלה קורים שלא ברצוננו?
תראה, זה גם וגם. הדברים האלה קורים והציבור מודע, וזה לא איזה מין משהו, תופעת טבע חריגה, ובירושלים הגלי קורא אליהם, אנחנו רואים אותם בכל שנה. אבל אני חושב שכן חשוב להזכיר לציבור, קודם כל, להשתדל לא להיות בחוץ, אבל בימי שלג יפים, קשה לא לצאת, אז לפחות לא לשעות זמן ממושך בגוף, בחוץ, כך שלא לתת את ההזדמנות לגוף לאבד את הטמפרטורה. לצאת לבושים היטב. מה שחשוב לזכור שהבגדים צריכים להיות יבשים, אז אם או משלג או מגשם שהיה קודם, הבגדים נרטבו, לא להסתובב כך בחוץ, כי המים מוליכים קור, מוליכים חום במידה טובה ביותר, ולכן הגוף מאבד את החום שלו מהר מאוד שאתה לבוש בבגדים רטובים. לכן להיות לבושים היטב, לסגור את הצוואר טוב, לשים על הראש משהו, ללכת עם כפפות, ולא לשעות הרבה זמן. זה דבר אחד. דבר שני, להיזהר מאוד בהליכה על השלג מחליקים, ובאמת אחת התופעות השכיחות שאנחנו רואים, זה אותם אנשים שמחליקים, מגיעים עם חבלות ראש או עם שברים בגפיים, כתוצאה מהחלקה, ואולי זה התפקיד של משטרת התנועה להגיד, לא לי, אבל לא לנסוע איפה שלא צריך. אנשים מחליקים בכבישים, לא שולטים במכוניות, גם גורמים לזה שהכביש כולו תקוע, אבל גם נתקעים ונפגעים באותם תאונות.
מבחינת צירי התנועה, אמנם זה לא התחום שלכם, אבל כן. עד כה בעבר, אתם רואים באמת יעילות של המערכת, אנשים מכירים כמו שצריך?
אז א', כמו שאמרת, זה לא בדיוק התחום שלי, אבל אני לא זוכר שהייתו, חוץ מבאמת שנה אחת של השלק הגדול, שזה ב-2013-2012, שבאמת כל הכבישים נתקעו והרבה מכוניות נתקעו גם בירידה להדסה. בדרך כלל העירייה דואגת שהציר הראשי להדסה יהיה פנוי, מפלסים אותו מהר מאוד, ואנשים בסיכומו של דבר שנזקקים מגיעים. אני לא זוכר שהיו בעיות קשות בהגעה לבית החולים בגלל השלג, עם המגבלה הרגילה שהשלג מתחיל, הכל נערם, יש איזשהו פרק זמן עד שמפלסים שקצת יותר קשה להגיע.
טוב, אז פחות או יותר זה נשמע שאתם די מתורגלים, המערכות די עובדות ולא צפויות הפתעות מיוחדות, גם בסך הכל לא מדובר באיזושהי תקופה
בדיוק
ארוכה.
בדיוק ככה, כן. גם במקרה הזה, כן. לפי החדשות, לפחות מדובר במשהו מאוד מוגבל עד יום חמישי בבוקר. אני מאוד מקווה שנהנה מהיופי המדהים של השלג ולא נסבול מהתוצאות.
דוקטור קובי אסף, מנהל מחלקת המיון, בית החולים הדסה עין כרם, אני מאוד מודה לך על הדברים, כל טוב.
המשך יום נעים.
שלום, ביי. שלום. עכשיו אנחנו רוצים לספר על מסקנותיו של דוח חדש של מכון המחקר NGO Monitor. לפי הדוח הזה, מועצת הכנסיות העולמית מפעילה בישראל תוכנית שמכשירה פעילים להובלת קמפיינים של חרם, BDS וכיוצא באלה ברחבי העולם. אנחנו רוצים לשוחח על מה שעולה מהדוח המדאיג הזה, ואיתנו נמצא על קו הטלפון ראש מחלקת התקשורת ב-NGO Monitor, איתי ראובני, שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
ספר לנו קודם כל, מה זאת המועצה הזאת? מה זה מועצת הכנסיות העולמית? עד כמה היא משמעותית? עד כמה יש לה כוח?
אז המועצה, מועצת כנסיות העולמית, היא בעצם ארגון גג של יותר מ-350 כנסיות, כנסיות ענק ברחבי העולם, רובן לא קתוליות, זאת אומרת, היא איזושהי מתחרה לוותיקן, כזאת או אחרת, והיא מאופיינת בפעילות, נניח, הומניטרית, או פעילות למען זכויות אדם, או ככה לפחות היא טוענת. זה ארגון מאוד ותיק, הוא קיים כבר כמה שנים טובות, כמה עשרות שנים טובות, והוא ידוע כבר שנים בתור ארגון שמבקר את ישראל, בעיקר מבחינה תיאולוגית, זאת אומרת, זה לא ביקורת פוליטית, זה ביקורת תיאולוגית, זה ביקורת שהטיעון שלה הוא נוצרי, נוצרים צריכים להיות רגישים לסבל של הפלסטינים, כמו לסבל של ישו, וכיוצא בזה.
זאת אומרת שאנחנו רצחנו את האל.
בערך, זה מה שיוצא מזה. יש המון המון תיאולוגיה שהיא לא נעימה לשמוע, שהיא מעורבבת עם הסיפור הפלסטיני. זה מורכב מהמון כנסיות ברחבי העולם, חלק מכנסיות נחשבות לכנסיות מאוד אנטי-ישראליות, שגם משקיעות כסף בקמפיין הזה, וחלק מהכנסיות אלה כנסיות שלא מעניין אותם מה קורה פה, והמועצה מצאה פתרון יפה, ואיך לשים פה דריסת כף רגל. בשנת 2002 הקימה תוכנית, שבעצם שולחת לפה אנשים בתור תיירים, הם מגיעים לפה, עוברים הכשרה, שמים עליהם וסטים חומים, ויוצאים מנקודות חיכוך, בין הצבא לפלסטינים ובין אזרחים ישראלים לאזרחים פלסטינים, מתעדים את זה.
איך הם מגדירים את המטרה שלהם? מה הם אמורים לעשות? חוץ מלצלם?
הם אמורים לבוא ולפקח, הם אמורים לבוא ולפקח על הפרות זכויות אדם ולדווח, או בעצם איך מישהו יגדיר לי את זה יפה מאוד במשפט, כנסייה שולחת שליחים, לעקוב אחרי הישראלים, במקרה הזה רק אחרי הישראלים או רק אחרי היהודים, וחוזרת בחזרה לכנסייה, כדי לדווח מה יהודים עושים. זה בדיוק מה שזה. עכשיו, אנחנו לא מקלים אף פעם במילה אנטישמיות, ואנחנו מאוד נזהרים להגיד או להאשים ארגונים כאלה או אחרים באנטישמיות, אבל ספציפית בתוכנית הזאת, וספציפית במועצת הכנסיות העולמית, יש מוטיבים ברורים מאוד של אנטישמיות. המרכזים של התוכנית פה בארץ, כמו שאמרת, מאשימים את היהודים ברצח ישו. יש המון, הם מאשימים את הנוצרים הפרו-ישראלים בכפירה. יש המון מוטיבים אנטישמיים שמניעים את אותה תוכנית. עכשיו, השאלה יותר גדולה, זה איך יכול להיות שמשנת 2002 נכנסים לפה תיירים, יותר מ-1,800 תיירים, עוברים הכשרה בחול, מגיעים לפה, עוברים הכשרה, מתפזרים כאילו מתחזים לארגון, חוזרים הביתה, ואז נבחרים להוביל קמפיינים, ואנחנו תיעדנו את זה, קמפיינים לא נורמליים נגד המדינה.
תן לי דוגמה של קמפיינים בינלאומיים ביוזמתה של אותה, או יוזמתם של אותם שליחים.
אוקיי, אז חוקי החרם באירלנד, בדחיפה של חרמות באיחוד האירופי, כל מיני תערוכות אנטי-ישראליות באמריקה הלטינית, זה בכל העולם, הם באים מיותר מ-22 מדינות, חוזרים, סוג של מחויבים לכנסיות שלהם להמשיך ולפעול. עכשיו, המעניין הוא שאנחנו ידענו תמיד על התוכנית הזאת ותמיד כתבנו עליה, אבל באיזשהו שלב, המון נציגים של קהילות, גם נוצריות וגם יהודיות, אגב, לא כל הקהילות היהודיות כאלה פרו-ישראליות, פנו אלינו ואמרו, רגע, מי זה האנשים האלה, מרסטים החומים, שבאים, עושים הכשרה פה, חוזרים לשם, ופתאום אנחנו רואים אותם, מרצים בכנסיות, יושבים בפרלמנט, מובילים כאלה קמפיינים ואחרים. וזאת השאלה. עכשיו, אנחנו ראינו שאף אחד מעולם לא עשה עבודה רצינית ובדק מה זאת התוכנית הזאת, מאיפה מגיע הכסף, שזה גם שאלה מעניינת. מי הם האנשים, מה הרטוריקה שהם משתמשים, כל הדברים האלה. ופה דווקא אני קופץ לנושא הכסף. הכסף מגיע בחלקו הגדול ממשלות ידידותיות לישראל. וזאת שאלה שצריך לשאול, זה מה שצריך להעלות.
אגב, יש איזשהו קטע בחוק הישראלי שאפשר לנצל אותו כדי למנוע הגעה של אנשים שאומרים שאנחנו בזר הכל פעילי זכויות אדם?
תראה, אני אומר דבר כזה, או כך, אנחנו אומרים דבר כזה. אם אתה רוצה להיות ארגון סיוע הומניטרי באזור סכסוך, תבוא, תנחת, תירשם כארגון סיוע הומניטרי, מוכר על ידי הרשויות, יש מאות כאלה שרשומים פה מחול, ותפעל, ואחרי זה תפעל לפי החוק, כן, ויש המון ארגונים שעושים את זה. אבל לבוא, להיכנס בתור תיירים, אגב בנפרד, הם מתפצלים בחול, נכנסים ואז חוברים ביחד בירושלים בחזרה, להיכנס לבוא בתור תייר תמים, ואז לשים עליך וסט תחום עם לוגו, כאילו אתה איזה ארגון שישראל חתומה הייתה על הסכם, לתעד את חיילי צה"ל, לחבור לארגונים הכי קיצוניים שיש, ואני אומר לך, אנחנו ראינו את הארגונים שעושים להם את ההכשרה, ראינו את הארגונים שמלווים אותם פה בארץ, זה ארגונים פלסטינים קיצוניים, זה ארגונים ישראלים קיצוניים, הם משתתפים בהפגנות, הם כמובן לא עושים שום דבר עלים, הם פשוט מתעדים את ההפגנות, או יותר נכון מתעדים רק את הצד הישראלי של ההפגנה. ואז לחזור מפה כתייר, ולהמשיך את העבודה שלך בחול. אני לא חושב שאף מדינה בעולם הייתה נותנת לדבר כזה לקרות. תחשוב אם זה היה הפוך. תמיד אני אומר לאנשים, תחשבו, ישראל שולחת אנשים על תקן תיירים, נוחתים ב, אני יודע מה, בפתיקן, שמים עליהם וסטים עם מגני דוד, ומתחילים לצלם את השוטרים השוויצרים שיושבים בוותיקן. תוך 10 שניות היו שמים אחד אחד בכלא ואז גירוש.
אתם, אם אני מבין נכון, אנשים מטעמכם כארגון, פגשו את את האנשים הללו, מה הם אומרים בשיחות?
טוב, אז אנחנו באמת ניסינו הפעם להיות קצת יותר, ככה, לנסות, הרקע לפגישות היה שבעצם, לא הבנו כל כך, היו המון סתירות בכסף, בערוצי המימון, ורצינו לדעת מה קורה, כל היכולות מחקר שלנו לא הצליחו להבין, איך מדינות מדווחות על סכומים מסוימים בתוכנית הזאת, ולמה כנסיות מדווחות לסכומים אחרים, יצרנו קשר איתם, הם היו דווקא יחסית פתוחים, הנציגים שלנו פגשו חלק מהחבר'ה שם, חלק מהבכירים שבעצם אחראים על התוכנית בז'נבה, ואני יכול להגיד לך שתשובות לא קיבלנו, זה תמיד דברים מאוד מתחמקים כאלה.
למה הם בכלל נפגשים איתכם? הרי הם יודעים שאתם רוצים לתפוס אותם בפינה, לא?
אני חושב שאחד חשוב להם המוניטין, הם באמת מאמינים שהם עושים משהו טוב, זה בא מאמונה, זה לא בא מאיזשהו מהלך פוליטי שנועד, הם באמת מאמינים שהם עושים משהו טוב, והדבר השני, הם מבינים ש... אם הדבר הזה יתפוצץ בתוך הארץ, כי עד היום אף אחד לא יודע מי אלה, אף אחד לא עניין אותו מי אלה, והם עבדו ועשו מה שהם רוצים. והם מבינים שאם הדבר הזה יתפוצץ, ופתאום יבינו מה זו התוכנית הזאת, ויבינו מי האנשים האלה, ויבינו על מי להסתכל, אז הולך לפגוע בהם קשות. אל תשכח, זו התוכנית היחידה של מועצת הכנסיות, התוכנית הזאת היא היחידה, EAPPI, זאת היא התוכנית, מועצת הכנסיות לא מפעילה אותה באף מקום אחר בעולם. היא הפעילה אותה קצת בקולומביה, ואז פשוט הפסיקו, כי שוב, זה לא משהו שאף מדינה הייתה מקבלת.
ואצלנו מקבלים את זה במה? במשרד חוץ, משרד ראש ממשלה, מקבלים את זה מה? בשוויון נפש, באדישות? לא יודעים, לא מודעים? מה קורה?
אני יכול להגיד לך שעד לפני מספר שנים, לא היו מודעים לתוכנית הזאת, והם עבדו באין מפריע. לפני שנתיים התחילו לנסות לעשות קצת משהו עם נגד הפעילים, או נגד אותם מטעמים של אותם פעילים, ובוא נגיד זה לא עבד. הסיבה שזה לא עבד, כי ממשלת ישראל לא מסתכלת על הנושא הזה בצורה מערכתית. זה לא משהו שאתה מטפל באיזה פעיל פה, פעיל שם, או לא מונע לו כניסה, זה שטויות, זה נחמד לכתוב בטוויטר ובפייסבוק. צריך הסתכלות מערכתית, צריך לבוא לשיתוף פעולה בין משרדי, עם כוחות הביטחון שמעורבים בזה, מסתבר, עם אפילו נציגי כנסיות פה בארץ, עם קהילות שסובלות מהדבר הזה, לבוא ולמצוא פתרון רציני שהוא גם ילד לאורך זמן, זאת אומרת, לטווח ארוך. ובקטע הזה אני חושב שאנחנו עדיין לא שם.
תאמר לי, ניסיתם לעמת אותם עם המציאות של, אותן קהילות נוצריות שחיות תחת הרשות הפלסטינית וזוכות להתעמרות מאוד מאוד קשה? זאת אומרת, הם עצמם, האנשים שלהם, בשר מבשרם, סובלים ופשוט נמלטים מפה והופכים להיות מיעוט הולך וקטן רק בגלל הכובד היד של שליחי הרשות הפלסטינית?
אז טוב שאתה שואל, כי אחד הדברים שהם ממשיכים לטעון, בעצם המועצת הכנסיות העולמית, זה שהמצב של הנוצרים בארץ הקודש הוא תוצאה ישירה שלנו, של מה שישראל עושה. וזה טיעון מעניין, כי הוא לא נכון. הוא פשוט לא נכון ולא משנה איך אתה מסתכל על זה.
ולא מתייחסים לזה ששוטרי הרשות הפלסטינית, הנהגת הרשות הפלסטינית, גורמים להם פשוט לעזוב את בית לחם, את מקומות כאלה שהם היו חיים בהם במשך לא מעט שנים?
לא מעניין אותם מה הפלסטינים עושים. אני אומר לך את זה. לא מעניין אותם מה הפלסטינים עושים. לא משנה מה הפלסטינים עושים, ישראל אשמה. לא משנה איזה פלסטיני הולך ותובח במשפחה, ישראל אשמה. זאת אידיאולוגיה שמעורבבת עם תיאולוגיה דתית שנועדה להפיל הכל על היהודים. אמרתי, אני לא מקל במילה אנטישמיות, אבל במקרה הזה של מועצת הכנסיות העולמית, זה פשוט אנטישמיות ברורה, קלאסית. יש לנו התבטאויות פומביות, כן? לא משהו סודי, שמשוות אותנו לנאצים ומשימות אותנו, כמו שאמרתי, ברצח ישו, ומשימות את מי שתומך בנו ככופר. זה הכל דתי, זה בא מזה. מילא הם היו מופעילים עוד 202 תוכניות כאלה בכל העולם, הייתי אומר, וואלה, בסדר. אבל זה מופעל רק פה. זה לא מופעל באף אזור סכסוך אחר בעולם, ולא משנה.
אתם מנסים להביא את הזאת, אמרת לנו שיש איזשהו, נקרא לזה בעדינות, כשל באופן הטיפול של מדינת ישראל בתופעה הזאת. מערתי, לא מערתי, נקודתי, לא נקודתי. אתם מנסים להביא את הדברים לתשומת ליבם של מי שאמור לקחת את הדברים האלה בחשבון?
בוודאי, כל דוח שלנו, כמו הדוח הזה, נשלח גם למקבלי ההחלטות, גם למשרדי הממשלה.
מקבלים איזושהי תשובה?
תראה, אני יודע שיש משרדי הממשלה, יש אנשים שניסו לעשות דברים לאורך השנים, פשוט זה לא יועיל, זה לא, הנה, ניסו למנוע את כניסתה של מי שבעצם אחראית על התוכנית, ובית המשפט הפך את ההחלטה. עכשיו, אני לא אומר שזה טוב או לא טוב, זה כבר שיקול פוליטי או שיקול מבינתי, אבל אתה לא יכול להתייחס לתופעה רחבה באופן נקודתי. זה צריך שהממשלה תישב באופן רציני, תגבש מדיניות, אתה יודע מה? אם מגבשים מדיניות שהם רוצים לתת להם להיכנס, אוקיי, בסדר, אבל אי אפשר לא לעשות כלום. אי אפשר פשוט לתלות את זה באוויר, זה... וזה מה שאנחנו באמת מנסים לדחוף קדימה.
טוב, הנה, גם אנחנו מנסים להביא את הדברים לתשומת הלב הציבורית כאן. איתי ראובני, NGO מוניטור, אני מאוד מודה לך על הדברים שאתה מספר לנו, וכמובן על העבודה שלכם. תודה, כל טוב.
בבקשה, יום טוב. ביי ביי.
שלום, אנחנו אומרים לאפרת צימרמן, שלום לך.
שלום וברכה.
תושבת אריאל,
כן.
ואת מספרת לנו סיפור שקורה לא מעט במקומות שונים ברחבי יהודה ושומרון, אבל לנוכח הרגישות של המקום הוא מקבל משנה תוקף. אנחנו מדברים על אזור גבעת אסף, האזור ש... אנחנו זוכרים, היה בו פיגוע ירי רצחני באחרונה. במקום הזה הוצבו רמזורים בשבועות האחרונים, והשתנתה התנועה תנועת התחבורה במקום, ומכאן והלאה, בואי ספרי לנו את הסיפור.
אז זהו, אני נוסעת בכביש הזה לא מעט, אני עובדת בשער בנימין, אז זה כביש שמוכר לי, הוא גם מוכר לי לצערי הרב, גם מהבחינה הזאת שזרקו עליי אבנים וגלגלים בכביש הזה. אז אני ערוכה לדבר הזה נפשית, אני מתכוננת לזה, כל פעם שאני נוסעת, הראש שלי עובד שעות נוספות, במחשבה שאולי זה עלול לקרות היום, אז אני נערכת גם בראש. אז אני עברתי את הרמזור הזה של בית אל, הרמזור החדש של בית אל, ואז בהמשך, ככה אני, הראש שלי אומר לי, כבר מסמן לי איתותין, יש איזה בג'וחה כזאת, רכב לבן, תזהרי. ואז אני אינסטינקט
פנימי שלי, הדרך, בצד הדרך את רואה?
בצד הדרך. בצד רואה? הדרך כזה אני רואה רכב לבן, אני לא כל כך מבינה ברכבים. זה לא רכב משטרתי, זה רכב לבן, כמו הרבה רכבים של אנשים פשוטים שנוסעים בו. והרבה פעמים לערבים יש רכב כזה.
משהו שהוא קצת נסתר או ממש על צד הדרך?
קצת נסתר. כן, משהו שהוא קצת נסתר.
ואז את, מה אומרת?
ואז הראש שלי ככה באינסטינקט הפנימי, אני נכנסת ללחץ, אני אומרת, טוב, אפרת, את חייבת להגביר מהירות, לחלוט שם, ואת צריכה פשוט לחלוט, את צריכה להגביר מהירות. את צריכה להגביר מהירות, אז אני מגבירה את המהירות שלי, ישר ככה, לא יודעת, לא חשבתי הרבה האמת. פשוט הגברתי מהירות, ועד שאני ממש מתקרבת, אני רואה שהם רוצים לעצור אותי. אז בכלל נלחצתי. אמרתי, עכשיו הם גם רוצים לחטוף אותי. כאילו, הרבה פעמים יש שבאזורים האלו, אנחנו שומעים שעוצרים אנשים, ואז בן אדם עוצר, ואז עושים לו משהו, חוטפים אותו, או לוקחים לו את הרכב, או לוקחים לו... זה קרה גם הרבה פעמים באזורים שלנו ואחרים. ואז ככה הראש שלי אומר, לא, אל...
אגב, על איזה שעה אנחנו מדברים ביום?
בשעות הבוקר, זה היה בשעה 11.
אוקיי, ואז את חוששת שמישהו רוצה לעצור?
לא היה רכב לפניי, לא ראיתי רכב, זה היה יחסית ריק. לפעמים שאני רואה רכבים יהודים לפניי או אחריי, אז אני נרגעת קצת. ואז... אני חולפת על פניהם, ואני זוכרת את עצמי מתלבטת לעצור או לא לעצור, ואני אומרת, לא, מה פתאום שתעצרי? מה פתאום? ואז אני שוב נוסעת, ממש ברעד, ממש, אז הייתי, ממש רעדתי, וככה אני זוכרת את עצמי מתפללת לקדוש ברוך הוא, תעזור לי. ואז אני רואה שהרכב הזה שראיתי בעצם אחריי, רודף אחריי. ממש ממש נלחצתי, והמשכתי לנסוע, אמרתי, את לא עוצרת, לא משנה. חשבתי על זה, על אפשרות, אולי זה באמת משטרה, אולי זה, אבל אמרתי, לא משנה, את לא עוצרת. יכול להיות שזה לא משטרה, את לא יכולה לעצור. עכשיו, אחד מהם לא היה לבוש במדי משטרה על בטוח. הוא היה עם כובע גרב, הוא היה עם כובע צמר כזה על הראש, על בטוח הוא לא היה. אני ממשיכה לנסוע, ואחריי, בשלב מסוים הם נסעו במקביל עליי, שהחלון שלהם, החלון שלהם במקביל לחלון של ה... והם צועקים לי מהחלון, היי, תעצרי, תעצרי, אני צועקת להם, אתם ערבים? אתם לא ערבים? והם אומרים לי, לא, את לא רואה שאני שוטר, הוא מצביע לי על החולצה שלו, על הדבר הצהוב הזה, זה לא היה חולצה של שוטר, זה היה האפוד הזה, הצהוב, שכתוב עליו משטרה. וגם אז לא הייתי בטוחה, האמת, כל אחד יכול ללבוש את הדבר הזה. בכל זאת, הוא ככה ממש עצר אותי, עצרתי, וממש באמת רעדתי כבר, ואז הוא אומר לי, אנחנו משטרה, את נסעת, הוא מראה לי במצלמה, את נסעת על מהירות של 130 קמ"ש, מותר לנסוע 80. אמרתי לו, אני יודעת שנסעתי, אני חשבתי שאתם ערבים. חשבתי שזה מחבלים, חשבתי שרוצים לזרוק על היוונים, חשבתי שרוצים לחטוף אותי, אתה לא מבין מה עבר לי בראש באותו זמן. הוא אומר לי, לא משנה, את נסעת, אמרתי לו, מה לא משנה? זה מאוד משנה. זה לא היה רכב משטרתי, זה היה רכב, בהתחלה הוא ביקש ממני את הראש מרישיון נהיגה, בכלל לא יכולתי לדבר ולא מצאתי את הרישיון נהיגה, וממש הידיים שלי רעדו, לא הצלחתי למצוא את הרישיון נהיגה. לקח לי כמה דקות ככה לצאת מהפאניקה שהייתי בה, והוא אומר לי, אין, את נסעת במהירות, אמרתי, אבל תבין, תבין אותי, במקום להרגיע אותי, תבין אותי. אני הייתי בטוחה, אתה לא יודע איזה סרטים עברו לי בראש, כבר זרקו על היוונים. אני לא עבריינית תנועה, אף פעם אתה יכול לבדוק, אין לי עבירות תנועה. התלונות היחידות שיש לי למשטרה זה על אבנים שזרקו עליי בכביש הזה, זה על גלגלים שזרקו עליי בכביש הזה. אתה יכול לבדוק את זה, תבדוק את זה. הוא אומר לי, אז הוא בדק, אומר לי, באמת אין לך עבירות תנועה. אמרתי לו, אני יודעת, אני לא עבריינית תנועה. אני אומרת לך מה עבר לי בראש, בבקשה, אל תרשום לי דוח. אומר לי, אני חייב. אמרתי לו, אתה ממש לא חייב. אני מסבירה לך מה עבר עליי.
כמה היו? אחד או שניים?
הלו?
כן, כן, כמה היו?
הם היו שניים. שניים. דווקא זה שלא היה לבוש במדי שוטר, היה באמת נחמד. ראיתי את הפנים שלו וראיתי שהוא רוצה לעזור לי.
בעצם, אבל ברגע שבו הם עקפו אותך וסימנו לך שהם משטרה, כבר ברגע הזה הם היו אמורים להבין שכנראה את חושבת שיש פה משהו אחר, נכון?
ברור, אמרתי להם, תגידו לי, אם הייתי חושבת שאתם משטרה, לא הייתי עוצרת לכם, לא הייתי עוצרת שמה כשביקשתי ממני לעצור, מה אני, כאילו, אני נסעתי ואתם לא מבינים איך אני רעדתי. אני הייתי בטוחה שמחבלים רודפים אחריי. אני לא, הרי אם לא הייתי עוצרת כבר מזמן אם הייתי יודעת שזה משטרה. לא עצרתי, כי חשבתי שמדובר בהם.
ומהמפגש הזה את יוצאת עם דוח, זאת אומרת,
אני יוצאת עם דוח של 1,500 שקל ו-10 נקודות. של 10 נקודות, אמרתי לו, אני אף פעם לא צברתי נקודות, איך אתה מביא לי בבת אחת, אני מסבירה לך מה עבר לי בראש. הוא אומר לי, אז את יכולה להישפט, את יכולה להערער ולהישפט. אמרתי לו, אבל למה שאני אערער ולהישפט, אם אתה יכול לעזור לי עכשיו, להבין את המצב שהייתי פה? אמרת לו, ואם זה היה מחבלים, מה הייתי אמורה לעשות? לא הייתי אמורה...
אגב, למה יש להם גם איזושהי אפשרות לקריזה? זאת אומרת, אפשר גם... הם לא השתמשו באיזשהו...
לא, שום דבר.
שפנה אלייך, הרכב, שאלה...
שום דבר, שום דבר. כלום, כלום, כלום. לא ראיתי קריזה על האוטו, לא היה קריזה על האוטו. זה היה אוטו עם גגון כזה למעלה. אם אני זוכרת נכון.
ונזכיר למי שפספס מתחילת הדברים, אנחנו מדברים על רכב משטרה סמוי, שום אזכור על גופו של הרכב שמדובר בניידת או משהו כזה.
כלום, 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 כלום אזכור של רכב משטרתי, וגם אחד מהם היה ללא מדי, בכלל ללא מדים, הוא היה במדים של חייל כזה, ועם כובע גרד צמר, כאילו זה היה כזה... שילוב של שני, אתה יודע, כאילו משטרה וחייל, מה? לא הפנתי.
יכול להיות ששילוב של מג"ב ומשטרה ביחד.
יכול להיות, אבל אני לא כל כך מבינה בזה. אני באמת לא מבינה בזה.
טוב, אנחנו... כל האירוע הזה קרה ביום שני השבוע. ביום שני השבוע. טוב, אנחנו גם...
באתי לעבודה ממש נסערת עם הסיפור הזה לכולם, ו... באמת, זה משהו, ואז אמרו לי, את חייבת להפיץ את הסיפור הזה, את חייבת שישמעו אותו, כי אסור שזה יקרה לעוד אנשים.
כן.
את חייבת.
כן.
וזאת הסיבה ש...
כן. טוב, אז כן. אנחנו כאן גם מביאים את הסיפור, וגם אנחנו כמובן ננסה לקבל את התייחסות המשטרה לעניין הזה, אולי מישהו שם יחליט החלטות אחרות. נקווה שמישהו יתעורר. והתעשת. אפרת צימרמן, אריאל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה.
פס הקול של החורף הוא לא רק רעמים וממטרים, לא רק מפלסות שלג, אלא גם קרקוחים, השתעלויות וצרידות. אנחנו רוצים לברר איך אפשר לשמור על הקול שלנו גם בתקופה הקרה הזו, ובכלל מה גורם לצרידות ולכל התופעות הלא נעימות הללו. איתנו נמצאת על קו הטלפון הדוקטור מיכל ליכט, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
קלינאית תקשורת, חוקרת באוניברסיטת אריאל. אז מה את אומרת לנו? למה זה צץ דווקא בחורף, פתאום כל הדברים הלא נעימים האלה?
התופעות שהזכרת. אני אתחיל ואומר כמה מילים על הפקת כל תקינה, בעצם על המצב האידיאלי או האופטימלי. על מנת להפיק קול, מיתרי הקול שנמצאים בגרון שלנו, או כפלי הקול, זה השם היותר מדויק שלהם, צריכים לנוע תנועות מהירות וזריזות ומתואמות ומסונכרנות היטב, והם עושים תנועה של רטיטה, נפתחים ונסגרים ממש במהירות עצומה. כשהם לא נעים כמו שצריך, או כשהסגירה ביניהם לא טובה ולא מלאה, לאוזן שלנו זה נשמע כמו צרידות או איזשהו חספוס או התופעות שאנחנו באמת מכירים כל השנה, כי הפרעות קול הן שכיחות ביותר, אבל הן קורות במיוחד בחורף.
למה החורף הקור מונע את הסגירה והפתיחה בקצב האופטימלי הזה?
מה קורה לנו? קודם כל בחורף אנחנו קצת יותר מועדים לדלקות גרון וכל מיני וירוסים וחיידקים שיכולים להגיע, להתלבש על אזור מיתרי הקול. וכמו שלפעמים כשיש לנו איזשהו חיידק בגרון, אז יש קצת נפיחות של הבלוטות בגרון. נפיחות דומה יכולה לקרות על מיתרי הקול עצמם ולפגוע ביכולת התנועתיות שלהם. העובדה שאנחנו קצת מקוררים ונוטים להשתעל, שיעול היא פעולה לא בריאה מבחינה מכנית למיתרים, והיא עלולה לגרום לשפשוף שלהם ולפגוע ברירית העדינה שעוטפת אותם, ולהביא לכך שהם לא ינו כמו שצריך ולא יסגרו כמו שצריך. ועוד פעם, לאוזן שלנו זה נשמע כמו הפרעת קול, כמו צרידות. אלה הגורמים השכיחים בחורף.
אז אלה הגורמים. עכשיו, מה... יש כל מיני אגדות וכל מיני תרופות סבתא וכל מיני כאלה. נכון. מה מהדברים האלה נכון, מה לא נכון? יש הפתעות בתחום הזה?
בואו ננסה לעשות קצת סדר. מבחינת עצות טובות לשמירה על הקול, קודם כל במידה ואכן יש צרידות וקצת איבדת את הקול וקמת בבוקר והקול שלך לא כתמול שלשום, ולפעמים אפילו ממש אין קול, העצה הטובה ביותר היא לא לדבר. היא לנוח ולהימנע מדיבור. יש אנשים שחושבים, טוב, אין לי קול, אולי אני אלחש. וכשאני אלחש, אז אני בעצם לא אאמץ את הגרון, וכך אני לא אפגע בעצמי, אבל זה ממש לא נכון. ולחישה היא פעולה מאומצת ופוגענית למיתרי הקול, ממש כמו צעקה. אז אם קמת בלי קול, או שאתה מאוד שרוד, עדיף מנוחה קולית. ממש להשתדל להימנע מדיבור, אפשר לכתוב, אפשר לשלוח הודעות טקסט, אבל לתת ככה למערכת הזאת קצת לנוח.
אז הנה אמרנו, נתנו כאן יתרון לעולם הסלולרי, אפשר, כן, כולם תוקפים את העולם הזה, אז הנה יש לו יתרונות גם בחורף. כן, חוץ מזה.
חוץ מזה, הזכרנו קודם שמיתרי הקול עטופים ברירית כזאת לחה ועדינה, מין שכבה כמו ג'לית כזאת, והיא צריכה להיות מאוד לחה. ככל שהיא תהיה לחה, התנועתיות של המיתרים טובה יותר. בחורף אנחנו נמצאים הרבה שעות בתוך חדרים ממוזגים, ואנחנו נוסעים ברכב עם המזגן, מה שגורם לאוויר להיות מאוד מאוד יבש. אז הקפדה על לחות היא יכולה מאוד מאוד לעזור לנו. מצד אחד, להקפיד על שתייה מרובה. אנחנו פחות צמאים בחורף, כי קר לנו, אז אנחנו פחות שותים, ודווקא צריכה גבוהה של מים, של נוזלים, היא חיובית ותורמת למיתרי הקול.
אז את אומרת לנו, מעבר לנושא של המים, דווקא לפתוח חלון ולנשום בחוץ?
לפתוח חלון, או להקפיד שבחדר תהיה קערה עם מים שתיתן לחות. היום יש למשל על הרדיאטור, מיכל קטן שאפשר למלא בו מים. בזמן שהאוויר מתחמם, גם המים קצת מתעדים ומוסיפים לחות לאוויר שבחדר. אז שתייה מרובה של מים או תה צמחים, דווקא לא משקאות שמכילים קפאין, כמו קפה או תה או קולה, זה יהיה ממש מצוין. והקפדה על לחות סביבתית כזו, בחדר, במקום העבודה.
והסיפור הזה של לחישות, זאת אומרת, זה פשוט לא נכון לגמרי, זה בדיוק כמו צעקה.
ממש לא. נכון, זה ממש מיתוס, וכדאי שאנחנו נפריך אותו, ובהחלט, ממש לא ללבוש. עדיף לדבר בקול חלש, אבל לא להגיע ללחישה. התנוחה של המיתרים, התנוחה שהם נמצאים בה בזמן לחישה, היא תנוחה מאוד מאוד מאומצת. הם לא באמת יכולים לרטוט ולעשות את הפעולה שאנחנו רוצים שיעשו בזמן דיבור רגיל. אז התנוחה הזאת לא נכונה ופוגעת בהם.
למה משקאות עם קופאין שמת מחוץ לתחום?
המשקאות האלה הם משקאות מייבשים. זאת אומרת, הם גורמים לנו דווקא לא לתוספת של החוט לגוף, אלא ליציאה החוצה של נוזלים מהרקמות. הם מייבשים באופן כללי, גם אלכוהול. ולכן אם המטרה היא להוסיף לחוט, אז דווקא המשקאות האלה הייתי, לא הייתי סופרת. אפשר כמובן לשתות כוס קפה, אבל לא נכניס את זה בספירה של נגיד 8 עד 10 כוסות של מים שרצוי לצרוך מדי יום.
8 עד 10 כוסות, חורף, נו, לא מכיר הרבה אנשים שמחזיקים מים.
טוב שאנחנו מדברים, כי זה באמת נקודה חשובה, זה קל לביצוע, וההשפעה של זה היא מאוד חיובית. בכלל צריכה, נכון, צריכה של עדים באופן כללי היא טובה. אם אתה למשל מתקלח, מקלחת רותחת כזו שמתמלה בעדים, ואתה בזמן המקלחת תנשום דרך הפה, גם זה סוג של לחות שיגיע למיתרי הקול. אם אתה במקרה מבקר בקאנטרי השכונתי ויכול להיכנס לסאונה הלכה, גם זאת המלצה טובה, אבל נדמה לי שמים, פשוט שתייה של מים יהיה קצת יותר קל לביצוע לרובנו.
ולדבר השלילי, לחבורה השלילית אפשר להוסיף את האישון וכל מיני תופעות שכאלה.
אישון, אלכוהול הזכרנו, חשיפה באמת לאוויר שהוא לא נקי, אנחנו עכשיו אחרי איזה יומיים של אובך נוראי כזה, זה גם לא תורם כמובן. ובתחילת השיחה הזכרת כחכוכים, זאת גם התנהגות קולית פוגענית. זאת אומרת, אם יש לך מין תחושה של גוף זר בגרון ובא לך לקחקח, אז דווקא עדיף שלא. עדיף לשתות או לבלוע, אבל הכחכוכים גם הם נחשבים התנהגות מסוכנת.
תאמרי לי, יש איזושהי נטייה לנסות ולהתאפק משיעול, ואז לא לגרום לגירוי שיביא לעוד שיעולים. יש בזה משהו?
יש בזה משהו, בהחלט. עדיף להשתעל, אם אתה משתעל, ולפעמים יש גירוי וצריך להשתעל, או שאפילו יש איזשהו פירור, או אולי ליחה שיושב על מטרי הכל, רצוי להשתעל שיעול שקט ועדין ככל האפשר. השיעולים החזקים האלה מכל הריאות הם לא התנהגות בריאה, הם גורמים למיתרים להיסגר סגירה חזקה, אלימה כזאת, שאנחנו לא רוצים אותה. אנחנו רוצים שכל הפעילות שם תהיה יותר עדינה ומתונה.
כן, טוב, נתת לנו פה גם הרבה שיעורי בית, איך קצת כן. לתרגל את עצמנו ולהפוך את הכללים האלה שנתת לנו כאן לנורמת חיים מבחינתנו. טוב, נכון. הדוקטור מיכל ליכט, אוניברסיטת אריאל, אני מאוד מודה לך על הדברים, ושיהיה לכולנו בהצלחה ובריאות.
כן, בריאות, בריאות טובה ושלמה.
כל טוב, תודה.
תודה.
רגע לפני שאנחנו חותמים את היומן, נספר לכם שבמשטרת ישראל בוחנים את הסיפור, את סיפור המערה והתמוע שבו, שעליו סיפרה לנו אפרת סימרמן, אותה תושבת אריאל. בוחנים שם את הפרטים, ואנחנו מקווים שגם נקבל תגובה מניחה את הדעת בהקדם. לפי שעה עדיין לא קיבלנו את התגובה הזאת, כמובן שכאשר היא תגיע אנחנו נפרסם אותה כאן בפניכם במלואה. ועכשיו אנחנו נודה לאורחי היומן. לדוקטור קובי אסף, לאיתי ראובני, לאפרת צימרמן, לדוקטור מיכל ליכט. לכם על ההזנה. סעו ברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.